תחילת סעיף ג' בעמוד כך. מרכז החיים של ישמעת ישראל במקור הקודש היא דרך אמת ואמונה נולדנו ובה אנחנו מתגדלים. אין בנו ערכים פרודים, האחדות שוכנת בנו ואור השם אחד חי בקרבנו. הדינים, דיני תורת אלוקים חיים מציינים אותנו בכל עם ולשון. הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה, שאיפות חיינו הכלליות אליו הן הולכות. יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון, אבל ערכי החיים כולם אינם צומחים מזה. לא כן בישראל, בכל דרכיך דהיו, שהיא פרשה קטנה שכוללת כל גופי תורה, שיוצאת אל הפועל ביחידי סגולה, נחלת הכלל היא באמת. כל שאיפת החיים וכל חפץ החיים, הקניין ותשוקותיו, העושר והכבוד, הממשלה וההתרחבות בישראל, ממקור הקודש הם נובעים. אז עד כאן עסקנו בפעם הקודמת, לפני שבועיים. דיברנו על הגדרות יסודיות במרכז החיים. מרכז החיים זאת אומרת מדרגת חיים אחרת שנקראת ישראל, כמו שיש הבדל בין צומח לדומם, בין חי לצומח. יש הבדל בין ישראל לשאר האנושות. וההבדל הוא לא בנקודה זו או אחרת, מרכז החיים שונה. כמו שמרכז החיים של בעל חיים שונה מרכז החיים של צמח, מרכז החיים של ישראל שונה. מרכז החיים הוא בקודש. זאת אומרת שהחיים כולם ברמה הלאומית, כל החיים של העם, שאיפות החיים באות מהקודש. כמו שהוא כותב, שאיפות חיינו אליו הם הולכות. גם הוא כותב, ערכי החיים כולם צומחים. זה נכון שגם בשאר העמים יש מושגים של קודש, אבל פה זה מרכז החיים. כל שאיפת החיים, כל חפץ החיים, ברמה הלאומית, הכל בא ממקור הקודש. וזה אומר שאנחנו עם, יחידת חיים שונה, מבנה חיים אחר, מרכז החיים שלנו שונה לגמרי. מתוך כך, ישנה השלכה לנושא המרכזי של, שלנו, בישראל ותחייתו. הנושא הוא מה זאת אומרת תחייה של עם ישראל. כשעם ישראל קם לתחייה, יש לו איזה סיפור שהוא רוצה לספר, יש לו איזה אמירה שהוא רוצה לומר. והפסקאות, החל מהפסקה הזאת ואילך, יעסקו בסיפור שלנו, בסיפור התחייה של עם ישראל, דרך המאבק או נגד דרך החידוד ההבדל בינינו לבין הנוצרות. ופה באופן מאוד מאוד מיוחד הפסקאות הבאות יש מערכה מאוד ארוכה נגד הנצרות, או בלשון הספר כאן מינות, מכיוון משתי סיבות. סיבה ראשונה, הנצרות בעצם טענה שהיא ישראל, אין צורך בתחייה של עם ישראל. אולי אפילו היא עשתה הכל כדי להראות שאין סיכוי שתהיה תחייה לישראל, כי כל האנושות מסוגלת להיות ישראל. ישראל זה לא דבר שקשור ללאום הישראלי, אלא ישראל זה סגנון חיים שבעצם כל המין האנושי יכול להיות שייך אליו. מה זה סגנון החיים? סגנון החיים שבו הקודש הוא מרכזי מאוד, שהקודש הוא תופס מרכז בחיים, זה דבר שכל האנושות יכולה להיות שייכת אליו. ולכן אין צורך בישראל, אבל עדיין צורך בתחיית ישראל. נקודה שנייה שהתחדדה בנצרות, לא רק שאין צורך בישראל, אלא אין צורך בכל כך הרבה פרטים של תורה. אפשר לחיות חיי קודש, כל המין האנושי, זה לא כל כך מסובך. לא צריך את כל הרשימות הארוכות של תרי"ג מצוות, וכל המשנה והתלמוד, וכל שולחן ערוך, זה יותר מדי מסובך. אין שום צורך בכל רבבות הפרטים האלו. אפשר לחיות חיי קודש, זה שווה לכל נפש. תיקח, יש ערכים שהם ערכי הקודש. צדקה, חסד, אמת, אהבה, ותרנות, נעימות, כל מיני ערכים שאם אתה דבק בהם, לא להיות נהנתן, לא להיות בעל תאווה, לא להיות בעל גאווה, יש כל מיני ערכים, אפשר למנות רשימה של ערכים, של, שמצד אחד יש בהם התגברות על היצרים, מצד שני יש בהם הרבה נדיבות ואהבה, יראת השם, ענווה, תיקח את כל הערכים האלו, וזה ערכי הקודש, תדבוק בערכים האלו, תחיה אותם, והנה אתה קדוש. אז א', לא צריך את ישראל, זה לא מיוחד דווקא לעם ישראל, זה ערכים שכל אחד, כל אומה ולשון, כל אדם באשר הוא אדם. ב', אין צורך ב... עם ישראל מספרים על זה סיפור מאוד מסובך. הסיפור החיים של עם ישראל הוא נורא מורכב. צריך כל כך הרבה פרטים ודינים והלכות. אפשר לפשט את זה. אפשר לפשט את הסיפור, את סיפור חיי הקודש. אין צורך בישראל ובתורת ישראל. וכשאנחנו עוסקים בחלק בישראל ותחייתו, בסיפור שלנו, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, אנחנו עוסקים בשני מושגים. עם זו יצרתי לי, צריך עם מיוחד, וצריך סיפור מיוחד, סיפור מיוחד, יש לנו סיפור, סיפור לא פשוט בכלל. תהילת השם, לספר תהילת השם זה נושא. יש ספר, יש, זה עולם שלם, והנצרות טוענת, טענה וטוענת, עד היום בגלגולים שונים, בעקבות הנצרות אין צורך. אין צורך בישראל, לא באשר בחר בנו מכל עמים, ולא בנתן לנו את תורותיו. אפשר להגיע לאותה תוצאה של חיי קודש. והוויכוח או ההתמתות מול הנצרות תחדד בעצם את שתי הנקודות האלו. צריך לחדד דרך השלילה. אפשר ללמוד דברים לפעמים דרך חיוב, אפשר ללמוד דרך השלילה. דרך השלילה, דרך המאבק הרעיוני, האידיאולוגי עם הנצרות, צריך לחדד מה זה ישראל, למה חייבים את עם ישראל דווקא, ולמה צריך דווקא את התורה, על כל פרטיה והרבים מאוד. אז אנחנו נכנסים עכשיו לסדרת פסקאות, שכולם יעסקו בצורה זו או אחרת בהתמודדות עם הנצרות, ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', י', כל הפסקאות האלה עסקו בנצרות, אחר כך הוא קצת יעזוב את הנצרות ויחזור עליהם עוד פעם, בתוו, עוד פעם הוא יחזור לנצרות, וגם בהמשך. יש בהרבה פסקאות בישראל ותחייתו, כל מיני דרך הנצרות, מאבקים, דרך אמינות. דיון ראשון, זווית ראשונה שדרכה אנחנו מחדדים את ה... הבחנה בין ישראל לבין הנצרות. שוב, המטרה היא ללמוד לא על הנצרות, אנחנו לא בשיעור נצרות. המטרה שלנו ללמוד על עצמנו, על עם ישראל. אבל כל פעם זה יהיה מזווית אחרת. כל פעם מחלוקת אחרת. נושא אחר, ולאט לאט דרך הרבה מחלוקות, ילך ויתברר ההבדל בין ישראל לבין הנצרות. הנושא הראשון זה נושא המשפט. מערכת המשפט. על כן המשפטים. המשפטים הם קודש קודשים בישראל, ועל כן השמיכה שנושאת שם אלוקים עליה היא כל כך נחוצה לנו, כל כך אופיית לתוכן לאומנו. כן, עולם של קודש, אם הקודש הוא מה שמתוכו כל החיים צומחים, החיים כולם באים מהקודש, הקודש הוא מרכז החיים, לכן אם הקודש הוא מרכז החיים, אז המקום שבו יש את הכי הרבה פעילות של חיים, שם הקודש ודאי יאמר את אמירתו. העיקר הפעילות של החיים האנושיים היא בתחום החברתי. העיקר הדינמיקת החיים היא בתחום החברתי. יש קונה, מוכר, סוחר, מזכיר, לווה, מלווה. החיים החברתיים הם מלאים עניין. אם הקודש הוא מרכז החיים, אז המשפטים, שזה בעצם איך הקודש מלווה את החיים החברתיים המתפתחים, זה קודש קודשים. קודש קודשים, היא שם בדיוק מתחדד מה זה קודש בישראל. כשהרב קוק מתבטא קודש קודשים, הוא מתכוון לומר שם בדיוק מתברר מה זה הקודש. את הקודש של הקודשים, כאילו הקודש בטהרתו, הקודש בצורה הכי הכי מדויקת שלו. כי אם הקודש הוא תוספת לחיים, אז הוא לא חייב להימצא בכל מקום בחיים. הוא יכול להיות במקום שהוא מוסיף לחיים הדר ויופי וגוון, אבל אם הקודש הוא מרכז החיים, אז הוא חייב להיות איפה שהחיים, מרכז החיים מתרחש. מרכז העניינים זה בחברה, שם מרכז העניינים, בשוק. שם העניינים המרכזיים, בפוליטיקה, בכלכלה, בעניינים החברתיים, שם החיים העיקריים מתרחשים, ולכן חייב להיות שהקודש יהיה שם. איך הקודש נמצא שם? במשפטים, מחושן משפט. המשפטים אצלנו זה קודש קודשים. אצלנו המשפטים זה נושא מאוד 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 מרכזי, קדוש מאוד, כי זה בדיוק האמירה שלנו, זה הסיפור שלנו. הסיפור שלנו זה שהקודש הוא מרכז החיים.
משפטים זה כאילו החוקים?
לא, משפטים. חושן משפט. סדר נזיקין. זאת אומרת, אצלנו סדר נזיקין זה נושא מאוד מרכזי. כל בחור ישיבה יודע שאין דבר כזה לעבור ישיבה בלי סדר נזיקין. אין דבר כזה. מה קרה? יש עוד סדרים, נכון. אבל פה מתחדד האמירה המיוחדת שלנו כעם ישראל. זה האמירה המיוחדת, הסיפור המיוחד שלנו מתחדד שם. מרכז החיים. משפטים בעל ידעום. זה ההבדל, ככה, לשים את האצבע, איפה אנחנו נמצאים. השיר השופטנו. השמיכה. השמיכה היא בעצם בדיוק הביטוי המובהק של העובדה שאנחנו רואים בענייני המשפט קודש. כי מה זה סמיכה? סמיכה זה אומר שמי שאין לו המשכיות של קודש, הקודש לא התגלה בו, רוח הקודש או איך שנקרא לזה מתגלה בו, לא יכול לדון. למה לא? לדון זה עניינים, צריך שכל ויושר וזה הכל. לא, אצלנו לדון זה סוגיה רוחנית מדרגה ראשונה. מי שאין לו סמיכה, איש מפי איש עד משה רבנו, לא יכול לדון. טוב, אז איך דנים? אז הגמרא אומרת, זה רק שליחותה יהיו כעבדינן, וזה רק בדיני ממונות. אנחנו לא יכולים לעשות, לדון דיני עונשים, ולא גזלות וחבלות. כל הדברים האלו אי אפשר לדון. אפשר רק דיני ממונות. זה משהו מאוד מאוד קטן. אי אפשר לעשות את זה. כן, על כן הסמיכה, שהיא מאפיינת את היחס שלנו למשפט, היא נושאת שם אלוקים עליה. נקראים אלוקים, דיינים סמוכים. היא כל כך נחוצה לנו, היא כל כך אופית, אופיינית לתוכן לאומנו. זאת אומרת, היא אופיינית מאוד מאוד לעם ישראל, כי היא בסמיכה מתחדד בדיוק הדיון הזה. אצלנו המשפט זה החיים החברתיים, התוססים, הכלכליים, שם הקודש נמצא. הקודש הוא לא נמצא בבית כנסת, הוא לא נמצא אי שם, הוא נמצא במרכז. במרכז החיים, איפה שהחיים מתרחשים, שם הקודש נמצא. כי הקודש הוא אצלנו הלב של החיים, כולם. כמו שראינו לפני כן, כל ערכי החיים יונקים ממקור הקודש. העושר, הכבוד, הקניין, הממשלה, ההתרחבות, הכל בא מהקודש. מכיוון שזה תעודת הזהות המיוחדת שלנו, של עם ישראל, הרשעה היוונית הסורית, הרגישה בחוש העיוור שלה את ערך הסגולה הגדולה הזאת וגזרה על הסמיכה. אנחנו רואים שהיוונים בזמן אנטיוכוס נאבקו נגדנו, והם זיהו בדיוק איפה המוקדים של ההבדל בין ישראל לבין העמים. איפה המוקד? אחד המוקדים המרכזיים, סנהדרין. הם סגרו את הסנהדרין וגזרו על הסמיכה. למה? יש מערכת משפטית, הם לא נגד משפט, הם ודאי בעד משפט, אבל הם ראו, הם הרגישו בתת מודע, חוש עיוור הכוונה זה לא בהכרה, זה בתת מודע, הם הרגישו שפה יש משהו שעם ישראל אומר אותו והוא מיוחד לישראל, שמה? שהקודש נמצא במרכז החיים, במרכז ההתרחשות. בתקופה מאוחרת יותר, בתקופת הרומאים, גם הרומאים גזרו על הסמיכה, ורבי יהודן בן בבא מסר את נפשו עליה. גמרא מספרת שהרומאים הרגו אותו, וכשהם הרגו אותו הם נעצו בו 400 חיצים, זאת אומרת עשאו כקברה. זה נושא. המלחמה נגד רבי יהודן בן בבא, זה את כל הכעס שלהם, את כל העצבים שלהם, את כל התפיסה, הכל הם נעצו שם. לנעוץ עשות אותו כקברה, זה הנושא. מאבק אדיר נגד מה שהוא מייצג, הסמיכה. פעולת המסירות הנפש הזאת של רבי יהודה בן בבא נשארה, העמיקה את תוכן החיים האופיים המיוחדים של קודש ישראל השם. אז הפעולה הזאת של מסירות נפש, כל פעם שיש מסירות נפש, מתחדד משהו. על מה אתה מוסר את הנפש? מה שחשוב לך, מה שיקר לך. וזה נושא אצלנו, נושא לאומי מדרגה ראשונה, אולי הנושא הלאומי המרכזי ביותר שלנו. ראיה, תסתכל מה קורה בפרשת יתרו. משה רבנו עליו השלום, בתופסו איתו את כוח המשפט, בתחילת יסודו באומה, פעם ראשונה שיש בית משפט בעם ישראל, משה רבנו לוקח את הנושא המשפטים תחת חסותו אישית, כל המשפטים מופנים אליו. מה קרה? למה? כי משה רוצה להעביר מסר. להעביר בדיוק את המסר הזה. שזה הנקודה, זה ההבדל בינו לבין שאר העמים. פה זה הישראליות. ישראליות זה אומר שהקודש נמצא שם, במרכז החיים, ושפטתי בין איש ובין רעהו. ולכן הוא העלה את כל ערכי המשפט עד סוף כל הדורות. הוא שם את שם, אלה, הגדיר מה זה. כי המשפט אצלנו זה תוכן אלוקי שמשפטי ישראל באים אליו, ולכן אצלנו הליכה לבית משפט זה דרישת אלוקים. ללכת לבית משפט זה דרישת אלוקים, זה אירוע דתי, זה אירוע רוחני, זה אירוע אמוני. ללכת לבית משפט זה אירוע פלילי, אירוע אזרחי, אירוע מה לעשות, זה קורה בחיים, אבל זה לא איזה לעלות לבית משפט, אבל אצלנו כן. ללכת לבית משפט בעם ישראל זה ללכת למשהו כמו בסדר גודל של בית מקדש. ועלית, כן, אם פעלה ממך דבר למשפט, וקמת ועלית על המקום. למקום אשר יבחר השם, שם עולים לבית משפט על המקום אשר יבחר השם. שים סנדרין אצל מזבח. פעמיים חזל דורשים את הדרשה הזאת. איפה המשפט נמצא? בקודש. את כל זה בירר משה רבנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. מה זה לדרוש אלוקים? שפטתי בין איש ובין רעהו. למה? כי זה בדיוק עולם האמונה שלנו. דרישת אלוקים של המשפט נשארה סגולה ישראלית, זה דבר מיוחד לנו, לא נמצא בצל שער העמי. זה מתגלה כמובן באופי האלוקי הכולל עולמי עד. זה נכון שזה תכונה כללית של עם ישראל, זו תכונה שבעצם לקוחה ממשהו אלוקי, כי ריבונו של עולם הוא באמת עסוק במשפט, מלך אוהב צדקה ומשפט, המלך המשפט, ריבונו של עולם, אלוקי עולם, מתגלה בהתעסקות במשפט, וזה זורח, זה מתבטא בארץ ישראל, בארץ חבל נחלתו, במקום ששם עיקר ההשגחה מופיעה, עיקר ההתעניינות הרוחנית של הקדוש ברוך הוא בעולם, שם יש יותר משפט גם. מקום האורה של סגולת הקודש. זאת אומרת, איפה שיש יותר קודש, יש יותר משפטים. בארץ ישראל יש יותר הערת קודש, יותר השגחה, אז בארץ ישראל אפשר לדון דיני כנסות. אפשר לדון דיני נפשות. אין ארץ ישראל, אי אפשר לדון. לא דיני נפשות, לא דיני כנסות. אין סמוכים בחוץ לארץ. אם כן מתחדד דרך הנושא הזה, דרך המשפט, מה הסיפור? הסיפור שלנו הוא סיפור מיוחד. הסיפור שלנו אומר שהמשפט, שזו סוגיה כל כך לכאורה שולית או מעצבנת או נמוכה של החיים, יישובי סכסוכים, מזיקים וזה, שם זה קודש הקודשים. שם זה, כי אנחנו רוצים לומר שזה, שם החיים האלו זה הופעת הקודש. הקודש לא נמצא אי שם, הקודש פה. שוב, גם כאן אנחנו מתחדדים אל מול הנצרות. המינות, הנצרות, הפקירה את המשפט. אחד הדברים הראשונים שהנצרות עשתה, זה לא להתעסק במשפט. הדת לא מתעסקת במשפט. העולם הנוצרי, הכומר, הנזיר, יהיה מי שיהיה, לא מתעסק במשפט בכלל. לא לומד חושן משפט ולא מתעסק עם משפט. הנזיר מתעסק עם דברים קדושים, עם דברים מרוממים, עם דברים מצילים, עם תפילות, עם מידות טובות, עם צדקה, הוא מתעסק עם אהבת הבריות, עם להיכנס לעובי הקורה של עניינים משפטיים, איש הדת לא עוסק בזה. הקודש לא שם. איפה הקודש נמצא? הקודש בדברים הציליים של החיים, תקעה עצמה במידת הרחמים. אז הנצרות אומרת שלהיות קדוש זה לעסוק ברחמים ובחסד. זה עיקר, שם עיקר הקודש. משפט זה הזוטות של החיים. זה שם לא מופיע הקודש. הקודש מופיע בדברים המרוממים, האצילים, הדברים היפים, בצדקה, בחסד, ברחמים. אבל כל זה מדומה, זה דמיון. כל זה דמיון אחד גדול, כי מלך אוהב צדקה ומשפט, ריבונו של עולם מתגלה בכל, והקודש מתגלה בכל החיים. ואם הוא לא מתגלה בכל החיים, אז הוא לא מתגלה בשום מקום. את זה עם ישראל רוצה לומר. שאם הקודש לא מתגלה בכל החיים, אז הוא באמת לא נמצא בשום מקום. הוא נמצא בדמיון שלך. הוא נמצא באשליות, הוא לא נמצא. זה נקרא שזה נוטל את יסוד העולם והורסתו. אין יסוד. מידת יסוד, עניינה החיבור. כמו שכשבונים בניין גדול, אז קודם כל חופרים יסודות באדמה. למה חופרים יסודות באדמה? כי רוצים שהבניין שאנחנו בונים ישתלב בקרקע, שימשיך אותו. אחרת אם אתה בונה בניין על האדמה, הוא יתפרק, הוא לא יחזיק. רוח תבוא, רוח הוא ייפול. בשביל שהבניין שאתה בונה יתחבר לה, יחזיק מעמד, הוא צריך להשתלב עם הקרקע. לכן בונים יסודות. אז בעצם מה זה יסוד? יסוד זה יצירת השילוב, כן, החיבור הממש עמוק בין הבניין שאתה בונה לבין התשתיות שנמצאות למטה, לבין האדמה. שמיים וארץ. מידת יסוד, חיבור שמיים וארץ. חיבור העולם הרוחני אלינו. אם אין משפט, מלך במשפט יעמיד ארץ, העולם הרוחני הוא לא נמצא פה. הוא לא נמצא, הוא לא קיים. הוא קיים אי שם, הוא לא נמצא בעולם הזה. מה שגורם, מה שמייצר את החיבור שלנו אל העולם הרוחני, זה מערכת המשפט. משפטים בעלי דיום, ולכן מיד אחרי מעמד הר סיני, ואל המשפטים אשר תשים לפניהם. מתוך הכירת יסוד המשפט, כיוון שהנצרות לא עוסקת במשפט, מתוכנו האלוקי, אין בו משהו אלוקי, תופסת אותה הרישה יותר מגושמת. כן, יש לה אם כן רשעות. רשעה יותר מגושמת, כאשר אין משפט, אז גם החסד קורס. כשאין משפט, אז גם הצדקה היא לא צדקה. כי הערכים הרוחניים לא מופיעים כמרכז החיים. החיים הרוחניים לא נמצאים באמת באמת במציאות. ומרכז זה התרחשות. נמצאים ליד, מסביב, בצד, בכל מיני מקומות. הם לא נמצאים בליבת החיים. יוצא שבעצם שלב החיים אין בו קודש. הוא לא מחובר לקודש. השוק, הבורסה, המלווה ולווה, הסוחר ומזכיר, המוכר וקונה, שם זה התרחשות החיים, שם אין קודש. שם הקודש לא נמצא. אם הוא לא נמצא שם, הוא לא נמצא. הוא גם לא קיים בשום מקום. וזה רשעה. כי אם הקודש לא מדבר על זה, לא מתעסק עם זה, אז סימן שאין שם הקודש. הקודש לא נמצא שם. אם הוא לא נמצא איפה שהחיים נמצאים, אז איפה הוא נמצא? הוא נמצא איפה שהחיים לא נמצאים. נמצא בית כברות. הוא קבור. הוא לא נמצא איפה שהחיים נמצאים. אין דינים, אין המשפט הוא לא, הוא עניין חילוני, המשפט הוא שייך לחול. זה גורם לרשעה, זה גורם לרשעות נוראית. אז יוצא באופן מוזר שהדת שהכי דיברה על חסד ואהבה שפכה הכי הרבה דמים. איך זה יכול להיות?
אם זה לא אלוקי, למה זה רשעות?
כי בסופו של דבר אתה לא קשור לשום ערך. הערכים לא נמצאים, החיים שלך מקולקלים, אז איך פתאום אתה תהיה פתאום מלא צדקה כשכל החיים שלך, החיים שלך הם בלי שום קודש, אז איך פתאום אתה תהיה עם צדקה? אבל הוא לא חשוב. הוא לא חשוב. אם אתה אומר שם זה חשוב, שם הקודש נמצא, פה זה לא חשוב. לא, זה לא חשוב. אתה אומר את זה, הכנסייה אמרה את זה. אז באמת זה לא חשוב, אז למה מתעסקים בזה? אז גם משפט אין שם. כי זאת אמירה שזה לא נושא חשוב. אז אם זה לא חשוב, אז אנחנו מטפלים בזה, אתה בכלל באמת לא מתעסק עם זה. זה לא מעניין. זה לא משמעותי. אז באמת לא מטופל, מוזנח. ואז באמת מפעפעת, לאט לאט צומחת לרישה. כן.
אני יכול להיות רחמנים לגבי מה זה
ולובן, כן? יכולים, אבל הם לא רחמנים. למה הם לא רחמנים?
מאמינים בזה.
לא.
מאמינים ברחמים אחרי
זה. כן, הם מאמינים מאוד ברחמים, אבל הם לא מקשרים שזה קשור לנושאים של השוק. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, שזה לא קשור. זה קשור לסיפורים. סיפורים יפים. לאנקדוטות. זאת אומרת שיש איזה, אני יודע מה, סיפור יפה, אני יודע, יש איזה מישהו שהוא עני מאוד, פה עכשיו, אתה יודע, פתאום עושים לו מגבית וכל מיני דברים כאלו. סיפור, אנקדוטה מעניינת, יפה בחיים. ביומיום, שכנים, וזה שם זה לא נמצא. זה לא נמצא בחיים. זה נמצא בסיפורים היפים. אז פעם יש איזה סיפור יפה כזה, אז פתאום כולם, כן, בוא ניתן צדקה וזה. אבל ביומיום, בחיים, בשוטפים, זה לא נמצא. ימי הביניים, כל מי שקורא את ההיסטוריה של ימי הביניים, רואה חברה מושחתת, חברה מקולקלת לגמרי. הכל מקולקל. כל המערכות. לגנוב שם, לגנוב זה נורמלי לגמרי. לגנוב, לרצוח, זה דברים יומיומיים. זה לא הדבר חריג. זה ככה, ככה, ככה השוק התנהל. ככה חיים התנהלו. מריבות בלתי פוסקות. בין אנשים, בין חברות, בין מדינות גם. כל הזמן. איך יכול להיות שחברה שהיא מאמינה ברחמים מתנהגת בכזאת אכזריות? לא רק שם, בוא תלך, הם כבשו את אמריקה, נכון? ספרד הקתולית, הכי קתולית שהייתה אי פעם, ספרד הקתולית, הם שרפו, מי שלא בדיוק היה באמונה שלהם, שרפו אותו. חי. הם הגיעו לאמריקה. היו שם 40 מיליון אינדיאנים. את רובם הם הרגו. רובם מתו. למה? הם ישר ניצלו אותם לעבדות, הם חיפשו את הזהב, הם התעללו בהם. זהו, תוך כמה שנים כל האינדיאנים מתו. איפה הרחמים? זה מספרים, זה עובדות היסטוריות. עשרות מיליונים מתו. תוך זמן קצר מאוד. ואז הייתה בעיה, כי יש שטחים אדירים, אמריקה זה שטחים ענקיים, ולא היה ידיים עובדות, כי כל האינדיאנים מתו. אז מי יעבוד? אז נסו לאפריקה, לביקוש, הם עשו את הטרנספר הכי גדול שהיה אי פעם בעולם. העבירו, העתיקו ממקומם מיליוני אפריקאים לאמריקה, הם באו מאפריקה. איך הם הגיעו לשם? השתלטו על כפרים, פתאום, איזה כמה נוצרים, משתלטים על כפר, תופסים את כולם, הולכים עבדים. כי צריך לעבוד את כל השטחים באמריקה. שדות כותנה, שדות סלק, שדות חיטה. זה, כולם היו נוצרים אדוקים מאוד. נוצרים מאוד 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 אדוקים. תראה, כל המקומות שהם הקימו, זה הכל משמות של קדושים. כל הערים שהם הקימו באמריקה, זה כל עיר, זה שם של איזה קדוש נוצרי אחר. מפאת כבוד המקום לא נמנה את כל רשימת המקומות. הכל זה שמות של נוצרים, של קדושים נוצרים. איפה פה הרחמים? איפה פה החסד? אתה הולך לארץ שהיא לא שלך. שהיא לא שלך. אתה אורח שם. איפה הרחמים? לא הכירו את זה. זה לא התחבר להם לשום דבר. כן. כן, קיימים ארגונים, בטח, זה תמיד דבר, זה דברים נחמדים כאלו, אנקדוטות, סיפורים יפים, זה סיפור כזה, שם יש אנשים מסכנים, בוא נביא להם, זה סיפור יפה כזה, אז כולם מרגישים מאוד, מאוד נחמדים כאלו וטובים ועושים. אבל בחיים, לא בסיפורים היפים שכולם מזילים דמעה ונותנים, כמה עושים מגבית בסוף. בחיים השוטפים, אין עיסוק בזה. שם הקודש לא נמצא. תגיד לי מישהו שהקודש נמצא בבורסה, הוא לא מבין מה אתה מדבר. הוא נוצרי עדוק. הקודש נמצא בכנסייה ואחר כך שהכומר אומר, בוא נאסוף כסף לזה יתום. בבורסה, בשוק, שם הקודש לא, שם אין אלוקים. אם לא מכירים את זה בכלל. איזה מסעות, מסעות של מיסיונרים בכל העולם. שיטות מאוד מאוד לא של חסד ורחמים. הרבה מאוד דברים בכלל לא מלאים חסד ורחמים. זה מספרים עצומים, אפשר לתאר את המספרים. זאת אומרת שבסוף תופס את הרישה יותר מגושמת. אם אתה לא מבין שהקודש פה, הקודש נמצא כאן, בשביל זה צריך את חושן משפט, צריך שולחן ארוך, צריך את התלמוד. אם אתה לא לומד, אם אתה לא מבין את זה, הקודש לא נמצא. אם הוא לא נמצא בתוך, פה, במציאות, בשטח, במשפט, הוא לא נמצא בשום מקום. זה בסוף בזוהמה, בא בזוהמה, יש זוהמה שחודרת למשפט הפרטי. משפט הפרטי הכוונה האנוכיות של האישיות היחידית. האדם נהיה מאוד אנוכי, והוא לא מבין איך זה קורה לו, הוא נהיה מאוד מאוד אנוכי. זה חודר להתפשטות גדולה לנפשות עמים. גם העמים מפתחים תכונות אנוכיות. איך זה יכול להיות שתחת שלטון הנצרות, שהיא מחנכת לחסד, קמו העמים הכי, שמתנהגים בצורה הכי אנוכית. הכי אנוכית. כל אחד רב על זה שלו, ולא מוכן לשתף פעולה עם השני. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שצרפת וספרד, או צרפת ואנגליה, ואנגליה וספרד נלחמות מאות שנים אחת עם השני, הם כולם מאמינים באותו אל. איך זה יכול להיות? נלחמים על מה? על אדמות. על אדמות, אדמות, אדמות. רק על אדמות ורק על כסף. רק על זה נלחמים. איך זה יכול להיות? שנאת לאומים ועומק רעה של תומעת שפיכות דמים שלא הייתה כמותה. בלי להמיש את העול מעל צוואר האדם. זאת אומרת, עם דמיון שכאילו יש לנו יראת שמיים. כאילו יש יראת שמיים ואין כלום. למה זה ככה? שוב, כי לא הייתה הגדרה ברורה, אין הגדרה ברורה שם מה זה קודש. רק ישראל מגדירים בצורה הכי עמוקה מה זה קודש. קודש זה לא מסביב לחיים, זה לא תוספת לחיים, זה לא מסתפה של החיים, זה החיים. החיים, שם, זה הקודש. פה. הם לא רואים את זה. ללכת למכולת זה לא אירוע קדוש אצלם. יש בירושלים, סיפר לי חבר, יש בירושלים שען זקן כזה, יש לו חנות תיקונים, וכשאתה משלם לו בזמן, אז יש שם השלט, זאת אומרת, תסתכל, תכוון, לקיים מצוות, ביומו תיתן שכרו. אצלנו בייביסיטר זה חושן משפט. אתה לוקח ילדה שתשמור על הילדים שלך בייביסיטר, ביום עוד ייתן שכרו, צריך לשלם מזמן. אם אתה לא, אתה אומר לך, שלם, אני אשלם לך מחר, אתה עובר להלכה. זה, ופה, זה קודש. קודש נמצא כאן. קודש נמצא בחושן נשפט. אם שכיר מקבל את המשכורת החודשית שלו, ובאמת, כמה שעות הוא לא עבד, אומר המסילת ישרים. למה? הוא הרים טלפונים, הוא הלך לפה, הוא הלך לשם, לא בתאום עם המעביד. זהו, זה גזל, על זה אנחנו מדברים. יעקב אבינו מחנך אותנו, מה זה קודש? יעקב, הוא קדוש, מה זה קדוש? 20 שנה אנוכי עמך, חיליך וזיך לא שיקל. זה קודש. אבל בנצרות זה לא שם, הקודש לא נמצא. הקודש הוא במקומות, כאלון. זה לא שם, זה לא במרכז החיים. זה לא במקולת, זה לא בשוק, זה לא בעובד מעביד, זה לא בגננת, בבייביסיטר, שם אין תקושה, זה לא קודש. זה סתם, זה החיים. חיים פרוזאים, פשוטים. הקודש זה שפעם בשבוע הולכים לאיזה כנסייה, שרים איזה שיר מאוד יפה, שומעים סיפור שגורם לך להזיל דמעה, ולתת כמה מטבעות בקופה, אתה מרגיש שעתיים של קדושה מדהימה. וזהו, זה קודש. לאט לאט נוצרים, נוצרות חברות מקולקלות לגמרי. איך יכול להיות, איך יכול להיות, שבמלחמת העולם השנייה, אירופה, ארוסה, מיליוני יהודים נרצחים, מיליוני יהודים נרצחים, כולם יודעים את זה, ובאים לראש הכנסייה, באים לראש הכנסייה ואומרים לו תגיד משהו. אז הוא כותב מכתב שהעיני האנושות נשואות לשלום ולאהבה, ואנחנו מצפים מאנושות שתגיע לשלום ואהבה, משהו כזה. משהו כזה, שיש לנו חלום כזה, ואנחנו רוצים שכולם יהיו בשלום ואהבה. תסתכל, אתה באיטליה, באיטליה תפסו ילדים יהודים. באיטליה הגרמנים הגיעו לשם ואספו, שחטו, רוב יהודי איטליה מתו. איך זה? כלום. איך זה יכול להיות? שלא אמרת משהו, שלא עשית תנועת מחאה, שלא כלום. זאת אומרת, זה לא נושא בכלל. זה לא קודש, שם הקודש לא נמצא, לא נמצא שם. אם זה היה חשוב, היו עושים משהו. וזה לא השתנה, זה עד היום הזה. ולכן התכונה היסודית של מלך המשיח אצלנו זה משפט. כן. אז זה לא טוב, זה לא טוב, צריך ליצור, נכון, אתה צודק. אני מסכים לגמרי, זה נושא חשוב מאוד. זה המשפט, זה צריך לבאור לנו בעצמות, איך יכול להיות? כמו שאומר, הנה כל מוכרחות להיות נשואות לאור עולם, אור השם, שיגלה על ידי משיח אלוהי יעקב, הוא ישפוט תבל בצדק, ידין לאומים ומישרים. מה מלך המשיח בא לעשות? משפט. להתחיל לחנך את האנושות שהקודש נמצא, זה הקודש. נמצא בפרטים, בסעיפים הקטנים של השולחן ערוך, בדינים, שם זה נמצא. הוא לא למד משפט, הוא למד רק סדר, סדרי סדרים של דרך ארץ. שלא יהיה עומס, זה אפשר לקחת, זה חוכמה בגויים, תאמין? אפשר ללמוד מהם סדרים, יש עמים שהם מאוד מסודרים, יודעים לסדר דברים יפה. אז אפשר לקחת מהם כל מיני דברים כאלו, איך אוטובוסים יוצאים בזמן, ואיך דיון במערכת מתחיל בזמן, זה בסדר, אפשר לקחת מהם. אבל לא את התוכן.
למה הקודש מתגלה יותר
בדינים
מאשר בחסד? גם
החסד
זה נושא
חברתי. נכון, בוודאי, אבל במשפט זה המקום ששם אין חסדים. זה התחתית של החברה, במקומות ששם החסדים לא מתגלים. שם כל אחד חושב שהוא צודק. שם יש מריבות. שם יש מאבקים. שם אתה דבר עם אנשים בשפת החסד, אנשים לא מבינים מה אתה רוצה. אנשים מוכנים לדבר איתך על שפת החסד, אבל כשמישהו חייב לו עשרות אלפי שקלים לפי דעתו, הוא לא מבין על מה, אין חסדים. עכשיו אני הפסדתי כסף. אנשים, האוזניים שלהם נאטמות, הם כבר לא שומעים לא חסד ולא צדקה ולא שום דבר. אם מישהו עשה לך נזק, הרס לך משהו, אתה לא שומע חסד, מה חסד? אתה משתגע מכעס. אז זה השכבה הנמוכה. זה הלמטה, זה הארץ, זה היסוד. אם השכבה הזאת אין שם קודש, אז כל הקודש שתבנה הוא בנוי באוויר. התחלת מהאוויר. אז זה נקרא שאתה בונה בניין בלי יסוד. אז הכל מתפרע. כן. הרבה שהבן אדם,
כשאני מגיע למשהו מעשי, הוא כבר לא עומד לפני
הגיינים של החסד. זה לא מחזיק.
גם אצלנו במישור הנושי לא כולם...
בשביל זה יש חושן משפט, בשביל זה דיינים.
גם אצל נוצרים באידיאל, הכומר אומר להם תעשו חסדים.
רק חסדים, אבל לא מדבר איתם על משפט, הוא לא מדבר איתם על זה. כשיש להם סכסוכים במקול, אתם לא הולכים לכומר. אין לו מילה בנושא הזה. אז מה זה אומר? שזה לא חשוב. מבחינת הקודש זה לא נושא חיות, ככה, זה לא מעניין, זה זוטות, זה דברים, אני לא מצליח לראות את זה שם, העיניים שלנו לא רואות, זה קטן מדי, זה קטן, גם אלוקים, זה לא מעניין אותו, דברים כל כך קטנים, זה לא מעניין אותו, כן.
אז אם אדם מגיע משפט,
מלך
המשיח, אז הוא מגיע כאן
בדין, בדין?
יש עניין לא לעשות חסד, זאת אומרת, לתת לה.
ודאי.
יש עניין לא לעשות איתו חסד,
תשמע. קודם כל משפט, אחר כך אפשר לעשות חסדים. אבל צריך לברר את הדין. אחר כך בא הדיין, אומר, תשמע, בוא נחליט פה עכשיו מה אתה אומר, בוא נעשה פשרה, בוא נעשה חסד. בסדר? אבל יש דין. יש דין ויש לפני משורה אחת דין.
לא, אני אפשר להגיע לפשרה לפני?
אפשר. אבל כשמגיעים לפשרה, אין הכוונה שאין עולם של משפט. יש משפט. בכוח היותך שופט, שאתה מסוגל לקפות את המשפט, אתה יכול גם לקפות לאנשים לעשות חסדים. אבל לקפות, דבר מעניין. להכריח בן אדם לעשות חסד. זה דין? זה גם סוג של דין.
למה בכלל
מקום שלמשל הנצרות לא נכנסה, גם הם הגיעו לרמות כאלה של שפל, בגלל שזה הנצרות, אלא מביא את כל הארץ שמתלווה לדבר.
לא הבנתי את השאלה.
נכון,
מה זה מוביל? תסתכל את ההיסטוריה של אירופה, תראה איזה היסטוריה מקסימה.
המקום שהנצרות לא נכנסה, למשל במזרח אסיה.
אני מסכים, אנחנו משתמשים עכשיו בנצרות, אמרתי, אנחנו משתמשים בנצרות כי היא טענה, לא צריך לא את ישראל ולא את התורה, הגיע למשיח, הכל מצוין. אז אנחנו עכשיו לא רוצים לריב איתם, כי הם מעניין אותם לא ריב איתם. משתמשים בהם כחיתימצא לברר מה, על מה אנחנו מדברים. תראה איזה משיח. תבין שהכל מופרך. למה? לא בשביל לריב איתם, בשביל לברר לעצמנו, לנו, בתוכנו, על מה אנחנו מדברים. מה זה עם ישראל? מה זה תורה? למה אי אפשר בלי לצפות לתחיית ישראל? זה ציפייה למשיח. למה כל כך חשוב ישראל לתחייתו? למה? למה זה כל כך בוער לנו ישראל ותחייתו? כי כל עוד אין ישראל ותחייתו, אז הוא אומר, אין, העיני הכל מוכרחות להיות נשואות לשם. האנושות במצוקה. המשיח לא נמצא, אז אין משפט בעולם. אין צדק ומשפט במציאות. הוא לא אומר אין צדקה, אין משפט ואין צדק, זה מה שהמשיח בא לעשות. אני חושב שזה חשוב מאוד. דין החילמי, אני מסכים לגמרי. בוודאי.
שדר עדיפויות, אבל כאילו דברים בתוך עם ישראל שהם פחות שנושאים יותר קטנים ובחסר.
צריך להתחיל הכל. אין כל הפרטים. משה רבנו רואה את בנות יתרו סובלות, והיה כה משה והושיען. והיה רואה איש מצרי, רואה שני עברים ניצים, הוא בא. זה משה רבנו, ככה. אחר כך הוא יכול גם לתקן עולם. נתחיל מהדברים הקרובים, קודם כל, לתקן את הקרוב. לאט לאט, אפשר להרחיב את המעגל.
מה קרוב, אבל כאילו, תמיד לשאוף שיהיה מתוקן. בשלב מסוים צריך קצת לצאת החוצה, כאילו.
בסדר. אם יש לך בסיס, הבסיס מלא משפט, בבקשה תרחיב אותו. בהצלחה, בשורה טובה.